חודש טוב, בשורות טובות, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו הגענו ממש לקטע האחרון של חטא המרגלים. אני חוזר וכותרת מה היה בשבוע שעבר, שעסקנו שם בנושא של הבחינה של חטא העגל ברמת הפרט. דיברנו על הנקודה הזאת שמנסים להתחדש מלמטה למעלה, מנסים בעצם להתחדש בתחליפים, מגשימים, לא בלשון להגשים במובן החיובי של להגשים אידיאלים, אלא מובן של הגשמה, של צמצום, של עבודה זרה, מגשימים בעצם באופן מגושם את כל התהליך של היציאה ממקובעות, של השאיפה אל על, ולכן ראינו את היסוד שבעשרת הדיברות, לא ראית פסל ותמונה, ראינו מה כותב אחד הגויים החשובים מהדור הקודם, ניל פוסטמן, שיצא נגד כל הארץ של הטלוויזיה בארצות הברית, הוא נפטר עוד לפני הסמארטפונים, ואמר מה קורה שהכל הופך למוחש, שהכל הופך להיות לשגה גשמית, וכמה גדול שלא היה יהודים, אומר להם שזה צריך להיות בדבר מופשט, אין פסל, אין תמונה, וזה גורם כל הזמן למציאות שלא לעצר, ולא להנמיך את התפיסה, מתוך זה את התרבות, ואת כל החיים עצמם. ואז דיברנו על מקום מנוחתנו רק באלוהים, והרחבנו בדבר הזה, זה היה בשבוע שעבר. הגענו לקטע האחרון בדף הזה, והוא הבחינה ההפוכה, שהיא קשורה לחטא המרגלים, בבחינת חטא המרגלים באדם הפרטי, וכל השנאת החינם, ואם בשיעור שעבר תיארנו את התהליך הלא נכון, שמנסים לצאת מהאדמה ומחפשים להתעלות, אבל נופלים בריקודים ובחולות ובעיגול הפינות ובהמחשה ובהורדה של ההתחדשות לתהליכים נמוכים, עכשיו התהליך הפוך שבו לא מצליחים להגיע מלמעלה למטה. אם אתם זוכרים, תיארנו שיש שתי בחינות בתוך ההתחדשות והיציבות. אמרנו שמי שרק ביציבות בלי להתחדש, הוא נקבר לאט לאט בעצלות ואחרי זה בעצבות ובתוך האפר, ומצד שני, מי שכל הזמן הוא רק רוחני ואין לו יציבות, הוא בבחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך הפני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש פה איזה משהו וואו, אדיר, ממש רוחני עליון, אבל הוא לא מצליח לנחות, והארץ, החיים שלו הם בבחינת תוהו ובוהו. אז בחינה מהדבר הזה, אפשר אולי להבין, בבחינת חטא המרגלים. כן, ותרגנו בו עליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוצאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, כך בתואר חטא המרגלים בפרשת דברים. מה זה בשנאת השם אותנו? זה ביטוי מאוד מאוד מזעזע, וכי השם שונא אותנו. השיא אומר, והרי הוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל ידיעות אומר, מה דבלבך על רחמך, מה דבלבך עלך. בקיצור, מה שאתה מרגיש על חברך, זה מה שבלבך על חברך, על אוהבך, זה מה שבליבו עליך. כי מה עם הפנים לפנים? כלב האדם לאדם, תודה רבה. זאת אומרת, כשהם אומרים, השם שונא אותנו, הם מתכוונים בעצם להגיד, אנחנו שונאים את השם. ולמה יש שם שנאה? מה היסוד של השנאה שיש שם? זה לא כיתורים, זה לא זכרנו את הדגה, זה לא איזה מציאות כזאת של קשה לנו. זה שבירה טוטלית. למה השם התברך, הוציא אותנו ממצרים? כי הוא שונא אותנו. בעצם הכל היה תוכנית להשמיד אותנו. זה לא כיתור, זה משבר אמון טוטלי. הפסוק הזה גם מסביר את הקריסה ביחסי כל דור המדבר. יש פה משבר אמון טוטלי. הכל היה לרעתנו. אומר הכלי יקר, ואז עוד רגע נתחבר ליסוד של השיעור. בתשעה באב היה מעשה המרגלים, הכלי יקר על הפסוק הזה. לא על הפסוק הזה, על פסוק א', אבל מדבר על מה שנאמר הפסוק הזה.
כן? רשי
רק אומר לנו, מה זה בשנאת השם אותנו? כמה הם פנים לפנים? כשהם אומרים, השם שונא אותנו, מתכוונים להגיד, אנחנו שונאים את השם. והם הגיעו למשבר של שנאה להשם. זה לא כיתורים, זה שנאה להשם. אנחנו שונאים את השם, כי הוא רצה להשמיד אותנו. כל ההליכה למדבר הייתה תוכנית להשמיד אותנו. בשנאת השם אותנו הוציאנו.
להשמיד את המחשבה, כי...
כן, זה שנאה טוטלית. מסביר רק לי יקר. תשעה באב היה מעשה המרגלים, בו באו נולדה מידת שנאת החינם בישראל, כמו שנאמר, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו וגומר, פירש רש"י מה שבלבך על רחמך, מה דבלבך עלך, כי הם הסברו מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתם השונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. אז פה רק ליקר מסביר שהם שנאו אחד את השני, ומתוך זה הם גם שנאו אחד את חברו, את הקדוש ברוך הוא. ומאחר שתראו למה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם בחינם, אם כן ודאי טבע עניין מחייב שכל אחד ישנא את חברו, גם הפוך. אם באמת אין שום דבר אלוקי, אז אדם לאדם זאב. ותהי צרה זו ותיוולד מידה רעה זו, אשר חיב בבית ראשון ושני, כי בית השני היה שנאת חינם בנשיאי ישראל, ובית שני פשטה הנגע בין כל נשיאי ישראל. רק מה שרציתי להגיד פה מהכלי יקר, שהכלי יקר בעצם אומר, כאן השורש של השנאת חינם. כלומר, בתוך חטא המרגלים כבר גנוז השנאת חינם, שתתגלה בבית ראשון בין המנהיגים, ובבית שני בתוך כל העם. אני רוצה להסביר מה הקשר בין שנאת חינם, בין חטא המרגלים, ובכל תהליך יציאה מקובעות, כי ודאי שפשט הדברים לא קשור, אני עכשיו לוקח את כל זה לבחינה בתוך האדם הפרטי. מה זה חטא המרגלים ושנאת חינם בתוך האדם הפרטי? זה מה שאני רוצה רגע להסביר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה ותודה. אז ככה, אמרנו יש בחינה שהאדם לא מצליח להתחדש נכון, אז הולך לתחליפים בבחינת חטא העגל, ויש אני חושב בחינה הפוכה, וזאת הבחינה שאדם מתקשה לצמצם את כל הוואו של הציפייה של הדמיון שלו, ולהגיד זה זה. להיכנס לארץ ישראל ולהבין שבעצם החלזון הגדול וכל הניסים זה בשביל להיכנס לארץ הספציפית הזאת, ולבנות אותה, ולהתיישב בה, יש משהו נורא 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 מצמצם, שבעצם גורם לזה עדיף להישאר במדבר עם כל הניסים, עם משה רבנו, עם כל המציאות הרוחנית העליונה, עם כל הקושי לפעמים, אבל עכשיו להצטמצם הכל לתוך הסיפור של ארץ ישראל, ולכל המצוות התלויות בארץ, ולניהול מדינה, ולהתעסק בארץ ובארציות, יש משהו שהרוחניות וההתחדשות מתקשים בלהגיד, טוב, זה נכנס עכשיו לקרקע הזאת. בבחינה אחרת, אם אני מצמצם את זה עוד יותר, ואם אדם קשה לו מאוד להחליט החלטות של לבוא ואל, טוב עכשיו, אוקיי, זאת שאני מחליט להתחתן איתה, או זה התהליך שאני עושה בחיים שלי, באמת יש שאלות וספקות, אבל נגיד שהוא כבר הרבה יותר מבורר, אבל לפעמים יש פחד כזה של מה, אני אמצא, כל הזמן שדמיינתי, אז הכל יכול היה להיות, עכשיו פתאום זה, פתאום עכשיו לתוך הדבר הזה, פה במציאות הזאת, בתוך הגוף הזה, בתוך הבית הזה, בתוך הזוגיות הזאת, בתוך הגוף שלי, כלומר, אותו דבר בתוך כל המערכות של החיים, פה הצטמצם כל הנשמה הגדולה שיש לי. כל התהליך הרוחני, כל הרוח אלוקים מרחפת על פני המים, תיכנס עכשיו לשום מקום שהוא ארצי מסוים, ואז לפעמים, ברצון הזה, של לבוא ולהישאר מאוד מאוד חופשיים, מאוד עם כל האפשרויות, מאוד עם כל הווריאציות שאפשר יהיה בסוף לממש, ובסוף נשארים בתור בבור. כי צריך שיהיה רגע של הכרזת העצמאות, שעם כל הסיכונים, ועם כל החששות, ועם כל הקשיים, בארץ ישראל קם העם היהודי, והוא מחליט להקים את הבית היהודי שלו, את הבית הלאומי שלו. ויש בזה מלחמות על זה, ויש בזה מאבקים על זה, ויש בזה אתגרים על זה, אבל וואו, זה היה חידוש, זה היה התחדשות אדירה. האם ההתחדשות האדירה של הקמת מדינת ישראל, היא כבר מימוש של כל החלומות שהיה לנו בגלות? ממש לא. ויש היבטים מסוימים שלא חלמו בכלל בגלות שכבר יקרו. ועדיין יש עוד המון 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 לאן בעצם לבוא ולהגיע ולהתחדש. אבל לפעמים הפחד שאתה חולם להקים יישוב, להקים קיבוץ. אז החלום הוא עכשיו לסכן את האבנים ולטעת את ולחוש את השדות ולבנות את הבתים. זה הרבה יותר קטן מהחלום. אבל זה התהליך האמיתי של ההתחדשות. כן? בסדר? עוד לא הסברתי את הקשר לשנאת חינם. אני רק קודם כל מסביר שיש בחינה מסוימת. אם אמרנו שחטא העגל זאת בחינה באדם הפרטי, שבמקום להתחדש באמת, לתבוע מעצמך התחדשות אמיתית, עצמית, בורחים לתחליפים, בורחים למקום מנוחתנו, לא באלוקים, אלא מקום מנוחתנו בתחליפים זולים, מנסים לחוות חוויות רגשיות או חושיות, כאלה ואחרות, שמטרתם ליצור איזו התחדשות, וואו, היה משהו התחדש לנו, אבל אנחנו לא באמת מתחדשים, אנחנו לא באמת מתעלים רוחנית, אנחנו לא באמת חוזרים למקום עמוק, ואז אנחנו בכף הקלע, בבחינה מסוימת, אין לנו מנוחה, כי מקום מנוחתנו רק באלוקים, זה הבחינה של שבוע שעבר, עכשיו זה הבחינה הפוכה, של חוסר הביטחון, להגיד נכנסים לארץ, כן, בסוף כל המהלך הגדול עם מעמד הר סיני, זה הבאת אתכם אל הארץ, שיש לה גבולות, ויש בה קרקע, ויש בה מצוות התלויות בארץ, ויש בה התמודדויות גם חוליות, ובתוך זה צריכים להתחדש עד מקדש ויותר מזה. והקושי, איך אומר אבחר לב, ציפיית הישועה יותר גדולה מהישועה עצמה. הוואו מה יהיה יותר קשה לפעמים מהיישום עצמו. הדמיונות שלנו, שהם חשובים, כי הדמיון אומר, וואו, אני שואף למשהו גדול יותר ממה שקיים, שזה מצוין, זה מניע את האדם. אבל הפחד לפעמים הוא שאני לא אחבר את הנסתר אל הנגלה, שאני לא אצליח להגיע בעצם, ושהנגלה הזה עכשיו עצמו יבוא הגילוי של הנסתר. אז חטא העגל היה חטא בנגלה, במובן הזה שבעצם מנסים, החטא היה בעצם מורידים את הנסתר אל הנגלה, מצמצמים אותו, וחטא המרגלים הוא שבעצם לא מאמינים בנגלה, מרוב נסתר, מרוב דמיון, לא מוכנים להאמין שבנגלה עצמו, בגוף עצמו, בארץ עצמה, שם כל הדברים האלה בעצם מתגלים. עוד רצית לשאול.
כן, בעצם אומרים שזה איזשהו אידיאל גדול
הפחד שלנו, כן, הפחד שלנו לצמצם, שיש לך לבנות בלגו מ-1,000 חתיכות משהו, אתה יכול לבנות הרבה דברים, כשכבר בנית, אז אם לא פירקת, אתה עכשיו כל הכלים מגויסים לבניין שבנית. אז זה במשחק, זה במשחק, אבל כשאדם עכשיו מחליט החלטות בחיים מסוימות, בכל תחום זה ככה, כן? יש מישהו שהכרתי שמאוד מאוד מאוד מעריך אותו, היה מתמיד גדול מאוד, כל היום עמל בתורה, באמת. כל היום היה עמל בתורה, ובקיצור, למרות שכמה לא משהו פתאום גנים, אבל אני אפילו אגיד כמה סיפורים להדגים את זה, שמה ואולי מישהו שמע את הקלטה וכן בסוף אותו יבינו, אבל היה מישהו בישיבה שבה שאני למדתי. ובקיצור, שנים רבות, הוא אמת המתמיד, מהמתמידים הכי גדולים, והמשיך ללמוד הרבה שנים תורה. כל פעם הציעו לו למיטב ידיעתי, אם אני לא טועה, כל פעם הציעו לבוא להיות ראש זה, ראש זה, לבוא ולהשפיע. הוא כל פעם ביקש שהכל יהיה מוכן, יקראו לו. בסופו של דבר, הוא איבד את המועד, ובסוף לא נכנס לשום תפקיד כזה, בסוף הוא כבר הלך למסלול אחר של השפעה מסוימת, טובה וחשובה, אבל לא בעיקר בתחום הלמידה שבה הוא למד ורצה להמשיך ולהתגדל בו, כן? עכשיו, כל השפעה היא טובה וחשובה, אבל לא נראה לי שזה מה שהוא רצה בעיקר להיות בו ולעשות בו. עכשיו, אני רק לא יודע אם זה דוגמה טובה או לא, אבל מה שאני הרגשתי אז בצד, זה שהיה את הפחד מלהצטמצם למשהו מסוים, שוב, לא יודע אם הדוגמה הזאת. ככה אני ראיתי את זה, לא יודע אם זה מדויק או לא, אבל אתם גם לא יודעים מה מדובר, אז לא חשוב על מקרה אמיתי, רק אביא את זה כדוגמה, שלפעמים צריך לדעת שכן, צריכים לקפוץ למים, ויש ביצה, וצריך לייבש אותה, וצריך לעבוד קשה לגייס את התלמידים, וצריכים לעבוד קשה לפעול, וליצור משהו, ולצמצם את כל הכוחות שלך למקום מסוים, אבל בסוף זה ההתחדשות הכי גדולה. כי בסוף עכשיו אתה בתוך המציאות הזאת של הגוף, של האדמה, אתה עם הנשמת חיים בתוך נעשה אדם, אני בארץ נזכר את המערמבן, כן? אז יש שם את האפר מן האדמה והיפח בפה נשמת חיים, ואז פתאום יש נפש חיה, יש דיבור, יש רוח במעלה, לדברים פתאום מתחדשים, כן? מה יש שם?
בחטא המרגלים לא אמינו בנגלה?
חטא המרגלים זאת בחינה של מה זה זה? מה זאת אומרת? כל ה... משה רב, יש כמה צדדים לחטא המרגלים, כן? זה אחד הצדדים. ש רצו להישאר במדבר, בניסיות, בשממיות הזאת, להיכנס עכשיו לארץ.
כן, אבל הם ראו רק לנגלה.
בדיוק. והנגלה הזה הפחיד אותם, שזה לא קשור לכל הנסתר, לכל הגודל שלהם. בדיוק. זה בדיוק הנקודה. שוב, מבחינת, שעכשיו אדם עצמו ראה כל החלומות שלי להתחתן ולהקים בית אדיר עם מישהי צדיקה וטובה, ועכשיו, רגע, זאת, היא אומנם אישה טובה, ויש לה מידות טובות, ויראת שמיים, אבל רגע, לא הכל, רגע, וגם אצלי לא הכל, אז אולי זה עוד לא זה. בסדר? עכשיו, באמת יש דילמה אם זה זה או לא זה, אבל תמיד אם יש אדם לא יבחר להתחתן, זה לא יהיה הכל, כי הם צריכים להשתלם ביחד. במקום שאומר, הולכים על זה, ומקימים פה את החזת העצמאות שלנו, ובי פה בונים את הבית שלנו. רגע החזת העצמאות, אני מיד נותן לחרל, רגע החזת העצמאות, כמו הקמת מדינת ישראל, ככה בחיים הפרטיים, שאתה עכשיו לוקח את כל הלשנה הבאה בירושלים הבנויה, ואומר, זה עכשיו, ואני בונה את זה. בהשתלמות, וזה ייקח עבודה, וזה קשה, ובתוך הארץ, כי יש משהו מאוד מצמצם בגוף. יש משהו, כן, לא סתם, אני פשוט באירוע של דינוק בוכה כשהוא נולד, נכון? בסדר? אתה מתרגש רגע, רגע, שנייה לפני השיעור נכנסתי, כמו לי את זה, כן? התינוק נולד, אז יש בכי, נכון? נשמע עכשיו פתאום מצטמצמת לתוך הגוף, המלאך ילמד כל התורה כולה, בסטר על פי, פתאום הוא שוכח, ויש איזה צמצום שנכנסים, וזה אבל עצמאות, זה ההתחדשות, זה התהליך שעכשיו דברים קורים בשלך. בסדר? אוקיי? אריאלה קודם. כן, ועזור.
אפשר לסכם את זה במשהו מאוד ספציפי, שזה הפחד משינוי, הפחד מיציאה מאזור הנוחות שלך.
כן, נכון, זה בהחלט קשור לזה. זה בהחלט קשור לזה, מיד נגיע לזה, כן, אוהד, שם כוח, כן?
זה המשך את הקו של הרב, זה נשמע כאילו הרב מדבר פה על שני בחינות שונות, אחד זה לצמצם את כל הכוחות בדבר אחד,
זה הרגל.
והשני זה החשש של כל אנשים שהם במציאות, לאחר שגם לא רואה. כאילו, במקום דבר אחד שחיצים, זה נשמע כאילו הרב מדבר על שני דברים שונים.
אמרתי חטא הגל זה בחינה אחת, זה בחינה שאתה עולה מלמטה למעלה בצורה לא נכונה ונעצר באמצע. חטא המעגלים, אז אתה מפחד לרדת מלמעלה למטה.
לא, בתוך חטא
המעגלים. בכל, סליחה, שאתה אומרת אותך, סליחה.
את האידיאל הגדול שאתה מצמצם לדבר אחד, זה כאילו פחד לצמצם לדבר אחד, והשני זה הפחד, זה הפחד, זה החשד הזה שכל אנשים שלי במציאות.
זה קשור, זה נכון, זה שני הדברים שהם יוצרים את הדבר אחד, נכון? כן, אביאל? אתה יכול
להסביר מה ההבדל בין חטא המ
‫לבין שהכניסה לארץ ישראל של יהושע, ‫מה, זה מה היה פחד? ‫להיכנס לארץ? ‫שמה, נכנסו, דרך המרגלים, ‫ראינו את זה בשורה משנת אש, ‫מתוך מסירות נפש, ‫מתוך אמונה גדולה. ‫והדבר הזה, ברגע שהוא היה ‫במציאות הזאת, אז זה הצליח. ‫עכשיו, אני רוצה להתחבר ליהושע, ‫אתה אמרת, טוב, ‫אני מיד אגיע לזה דרך שנאת חינם. ‫אז שלב מקדים, ‫אז אני חוזר למה שאתה אמרת. ‫שבעצם, איך כל זה קשור ‫לנו דתי לשנאת חינם? ‫באיזשהו מקום, כשאין אמון בחיים, שאין אמון שזה זה, כי זה מצומצם, פה מגיע החינם. הסברתי לכם כבר בעבר, אני חושב שעוד לא שמעתם ממני את השיעור, אולי אתם עוד לא שמעתם את השיעור על שנאת חינם, מופיע בספר, של האמת שם במעגל השנה, ששנאת חינם זה לא שנאה בלי סיבה. שנאת חינם זה שנאה שהיא נולדת מהתחושה שאתה לחינם, שאתה מיותר. וכאשר יש רק רוחניות שממית, אבל למטה יש תוהו ובוהו שאתה לא סומך עליו, פה מגיע כל החינם. ובאיזשהו מקום, כשאדם לא מסוגל להאמין בתוך היציבות והאיתנות של החיים שלו כאן, יש גם משהו שהוא שונא בתוכו. יש משהו בתוכו שהוא לחינם. אז בסוף משהו דפוק אצלי. יש הבדל בין דברים לא מתוקנים אצל כל אחד מאיתנו, והם צריכים עבודה, והם צריכים פיתוח, והם צריכים יציאה מקובעות, זה ודאי. אבל כשאדם באמון בסיסי, עקרוני בחיים שלו, אז הפוך, הרי כל חברה במשק שהיא ברמה, שהיא רווחית, שהיא רצינית, שהיא רוצה להיות בטופ של המשק הישראלי, היא לוקחת מבקר פנים רציני. מה תפקיד מבקר הפנים? למצוא את כל הטעויות שלה. תחשבו שחברה משלמת כסף למישהו שימצא את כל מה שלא בסדר. וזה אומר שהיא חברה רצינית. כי זה מבחינה כלכלית, אמת שלא מהבו. זה מבחינה כלכלית, שאני אוכל להשלים את עצמי על ידי ביקורת, נכון? בסדר? וכאשר אדם נמצא במקום, אבל חברה שהיא לא רווחית, היא אין לה ביטחון, היא לא חזקה, לא רק שאין לה כסף למבקר, היא לא מסוגלת לעמוד בביקורת, אין לה ביטחון בעצמה, ככה כמובן האדם הפרטי. כשאתה מרגיש שאני סמרטוט, אם אתה אומר לצלך אני סמרטוט, כל ביקורת גורמת לך לדימוי עצמי נמוך מאוד, ודימוי עצמי נמוך מאוד לא מאפשר לעשות כלום, אתה נשקע ונקבר בתוך התחושה של אין לי בשביל מה להתחדש, מי אני בכלל. לכן אדם שמאוד מאוד ממורמר מעצמו, אסור לו לעסוק בביקורת עצמית, הוא צריך קודם כל לעסוק בעין טובה על עצמו, בסדר? אבל ככל שאדם יותר מלא באמונה באלוקי שבתוך חייו, הפוך, הוא רוצה מאוד ביקורת. הוא מאוד רוצה ביקורת. הוא מאוד רוצה שיבוא ויגידו לו מה לא היה טוב, מה לא היה בסדר, מה צריך לתקן. כי הביקורת הזאת היא לא פוגעת בדימוי שלו, היא עוזרת לו כל הזמן להיות בתהליך של השתכללות, כן, שלמד זה שלומי אבו. כל זה קשור לשנייה לשנאת חינם. כאשר אין להם אמון שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם, בעצם הכל היה לשווא, בעצם הכל היה, בעצם כל המהלכה בשביל להגיע לשם, עם כל הסכנות וכל הבעיות וכל הדברים, אז בעצם אין פה כלום. וברגע שאין לך אמון בחיים שלך, בסוף זה פגם לא רק בינך לבין עצמך, זה פגם בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כי בעצם בסופו של דבר, אתה מתמלא, וזה עומק העניין, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, זה אומר בעצם, עכשיו תראו את עומק הפסוק, בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, השם לא מאמין בנו, הוא שונא אותנו. ממילא אם הוא שונא אותנו, אין לנו כלום איתו בעצם, אומר רשי. זאת אומרת, אין לנו קשר באמת לרוחניות הזאת, כי אין אמון בחיים עצמם. ופתח גדול לכל היכולת לצאת להתחדשות, זה כמו שצריך לאדם שאיפות רוחניות, שאדם חייב אמון בקרקע שלו, ביציבות שלו, באיתנות שלו, בגוף שלו, בקומה התחתיתית, בדרך ארץ שלו, בכל הקומה הטבעית, בתוך זה יש לו הרבה מה לתקן, יש לו הרבה טעויות, אבל הוא חייב להאמין שהשם יתברך מאמין בו. ואם יש שם פגם שזה לחינם, יש לו בסוף נתק מכל התהליך הרוחני, וגם הוא יהיה אדם מאוד מאוד רוחני. אני רוצה לספר איזשהו סיפור בהקשר אחר, אולי סיפרתי לכם אותו באחד השיעורים, אולי לא, נדמה לי שכן סיפרתי לכם, אני אחזור עליו בהקשר עכשיו, שאחד הפעם אחד התלמידים, שהיה מאוד צדיק ומאוד רוחני, ומאוד התעלה, ומאוד מאוד דקדק בעצמו, ונשא עדין כזה, ובשלב מסוים הוא הפסיק לסמוך קצת על המשפחה שלו, על הבית שלו, עמוד שביבה בן תורה. אני עברתי תהליכים בתור נער מתבגר, של לסמוך על דברים בבית, שאני בא מבית מסורתי מחיים, זה האתגר, ולמדתי ברוך השם, כמובן מה עשיתי שברים ש... אז ההורים ברוך השם הלכו לפי נורמות מסוימות במה שהיינו צריכים לקשרות, אבל בלי הדברים שהיה צריך להתאים, אמון מלא בהורים שלי, היה לו משבר עם ההורים שלו, לא משבר כי הוא כעס עליהם במשהו ספציפי, אלא הוא לא שמח עליהם, התחיל להרגיש שרגע אין לו ביטחון בהנהגות החינוכיות שלהם וכל הדברים שלהם. אני ממש נחדתי, לקחתי אותו, מה זוכר את זה בשביל ערב פה לסיבוב בעיר, אמרתי לו, תקשיב לי טוב, כי יכול להיות שהשיחה הזאת היא קו פרשת המים של כל החיים שלך. אם אתה תאבד את האמון בבית שלך, זה לא אומר שכל דבר אצל ההורים שלך צריך להיות מדויק ושאתה לא משנה אותו, בכלל לא. אבל את האמון הבסיסי, אתם מבינים את ההבדל בין, הכל, אני מקווה שילדים שהוא הרבה יותר טוב ממני ושלא כל הדברים שלו טובים לי, כל אחד צריך לשנות דברים מההורים שלו שהם לא מספיק טובים. אבל האם אתה מבין שבהשגחה פרטית, ברוך השם, שזה הבית שלי, זאת משם אני יוצא, זה הקרקע שלה לבנה את הקומות הבאות שלי, וזה בהשגחה פרטית, שניים משלושת שותפים שברו אותי, שלושת שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא ואמו. כי אמרתי, אם אתה מאבד את הביטחון באבא ואמא, ואתה עולה רוחנית, אתה דומה לחללית שטסה לחלל, ואיבדה את היכולת לחזור לכדור הארץ. אתה תעוף ותרחף רחפנות של קדושה, שהיא לא קדושה, אתה תהיה תאו, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, עם תאו ובואו בארץ. ואז מתחילה הצולריות, שאתם יודעים מה זה צולר. הצדיק ורע לו, זה מישהו כזה שהוא רוחני, צדיק, 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 והתחילת מנותק מכדור הארץ קורא למאדים, והוא לא שם. הוא מנותק קשר. ברמות יש איזה מנעד רחב, אבל סוג של מנותק קשר. לא מחובר לביטחון בחיים שלו. אז הכל כזה רוחני, ועדין, ותאור, ועליון, ודקויות, והססנויות, וכל דבר הוא הופך להיות כבר, קדימה, תסתער, קבל החלטה, תפסוק, תהיה מפקד, קדימה, תכבוש את היד. כל העוז של החיים, כל האומץ של החיים, כל הביטחון ביכולת שלך לבחור, הופך להיות כבר משהו מאוד עדין, מאוד גבוה, מאוד רוחני, עם באמת רצונות טובים למעלה למעלה. כבר לא מסוגל לנחות בכדור הארץ, ממלאה, זה כבר יצור משפר בחיים. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה לא נוחת. המפגש העמוק שבין היכולת להיכנס לארץ, למקום גשמי, למקום מוגבר, מוגדל, מוגבל, שהוא פיזי, עם מצוות להיות בארץ, עם משימות חוליות, שיש בהם קדושה, אבל יש בהם גם סכנות של חול. ויחד עם זה, כל הזמן לטפס רוחנית ולשוף למעלה, ולעלות למעלה, זה הסוד של החיים של עם ישראל, אותו דבר בחיים הפרטיים שלנו. אתה כל הזמן צריך להיות בעולם, שאתה מעורב בדעת עם הבריאות, למרות שיש דברים שאתה לא יכול ללכת, הציבור עושה אותם, אתה צריך להיות כמו אתרוג. לא, לא יכול, זה לא הרב שאני נמצא. אבל, אתה מעורב בדעת עם הבריאות, ואתה חי שם, ואתה מחובר לשם. יחד עם זה, אתה תובע מעצמך, התעלות רוחנית, ושאיפות, לכן אדם צריך מצד אחד, לא להגיד לעצמו, טוב, אני כמו כולם, צריך בלי גאווה, לתבוע מעצמו במשהו טוב, להתעלות יותר בלימוד שלו, במידות שלו, בעבודת השם שלו. מצד שני, לא לאבד את הביטחון בחיים שלו, בבית שהוא נולד בו. אני חושב שזה חלק מההלכה, שאפילו אביו ואמו החלימו, זרקו את הארנק שלו לים, יקבל את זה כגזרת הכתוב. כאילו יש פה איזה נקודה, לא, בהשגחה פרטית זה ההורים שלך. אפילו אם יש דברים קשים, זה ההורים שלך. אתה לא חייב להסכים אפילו אולי עם המון דברים, אבל תמצא את המעט טוב שבזה, זה הנקודה שדרכם הגעת. אני אומר מעט טוב על הורים קיצוניים, וכל הורי מוצא זה המון טוב, זה לא מעט טוב. כן, אבל כמו על משקל רבי נחמן, מעט טוב אפילו בהורי רשע גמור, כן? זה לא המצב, הוא חושב אצל אף אחד מכם. אבל אפילו מכה הקיצון, שימצא שם את הנקודה. אם יש מקרים כבר יותר קיצוניים של דברים אחרים, אז לכל, אז היוצא מן הכלל זה לא דיון עכשיו. אבל מה שקיים פה בכל החבורה פה ואצל רוב העולם, ודאי שיש המון טוב, אדם צריך ביטחון בבית שלו, ביטחון בעצמו, ביטחון במישהו ומשהו. אם אדם יש לו דימוי עצמי שאלוקים לא באמת מאמין בו, בתוך זה הוא לא מאמין בעצמו, בסוף הוא לא באמת מאמין באלוקים, ואז כל היכולת לקחת עצמות, להתחדש, נופל. שאני רוצה לחזור רק על הדימוי של אייר תשח, הכרזת העצמות. הכרזת העצמות היה רגע שבו הנסתר והנגלה התחברו. מגילת העצמות, אתם מכירים אותה? בלי עכשיו לדקדק במילים שלה, באופן כללי במגילת העצמאות, חלומות של בארץ ישראל קם העם היהודי, כן, אנו קוראים בזה, הם קוראים שם לקיבוץ גלויות, להגשמת חזון הנביאים, הם לא התכוונו שם, למה שאנחנו מתכוונים בחזון הנביאים. אבל בלי הנסתר, כלומר בלי החלום, בלי השאיפות של השנה הבאה, לא הייתה קמה מדינת ישראל. מצד שני, בלי האומץ להגיד, זה, והולכים על זה, גם לא הייתה קמה מדינת ישראל. אם מישהו בא רק עם הנוכח, הגלוי, והיה אומר, בלי קשר, עזבו אתכם מה היה פעם, עזבו אתכם החלומות, בואו נתאגד כל היהודים ולהקים מדינה. אין שום מצב בעולם שזה היה קורה. ומצד שני מישהו אומר, בואו נחכה למשיח שיגל אותנו, הוא גם לא יקים את המדינה. רגע העצמאות זה המפגש שבו, אתה עם שאיפות רוחניות, שאיפות, חלומות, הרבה מעבר לקיים, אבל אתה לוקח את האחריות ומכניס את זה לתוך הקיים. שמה העצמאות שלך. זה קורה לכל אחד במקום שהוא צריך להתחתן, זה קורה לכל אחד במקומות של בחירות בחיים שלו, על, 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 על איפה הוא גר ומה הוא עושה ומה השליחות שלו ומה העניין שלו ועוד הרבה דברים אחרים בחיים וכולי וכולי. אבל זה המפגש. ולכן הנקודה האחרונה שיוצאת לנו אחרי שתיארנו פה בדף הזה את תהליך ההתחדשות ואת ההבנה שאנחנו מנסים פעמים לעלות לא נכון דרך תחליפים וכולי, זה להבין שההתחדשות נובעת כל הזמן בין הנסתר לבין הנגלה. בין השאיפות מעבר למה שקיים, לבין האומץ, להגיד, אני עושה את זה. אני משנה מציאות, אני מכריז עצמאות ואני פועל בתוך הדבר הזה. בסדר? מי רצה לשאול עוד? אתה רצית לשאול מקודם? בסדר? עד כאן ברור? אוקיי? טוב, אנחנו נעצור כאן, שבוע הבא בעזרת השם, דף חדש, חודש טוב לכולם.